הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. עושים את המוות, מוגש בחסות עלי שלכת.
שלום לכולם, שמי אלון נתיב, מייסד עלי שלכת, בית הלוויות הראשון בישראל. בית לוויות במתכונת מקצועית כפי שקיים בעולם המערבי, ולא כמו אסוציאציה הרווחת של השכחה בפאתי בית העלמין. בית לוויות, החבר בארגונים מקצועיים בינלאומיים, עוסק בתחום דרכו האחרונה של אדם. אתם מאזינים לעושים את המוות, הפודקאסט שנוגע בנושאים שנוגעים בכולנו, ואנחנו מנסים להדחיק. בפרק הקודם דיברנו על הנושא שנקרא המתת חסד, על הבעיות הטרמינולוגיות, על הצורך ההולך וגובר בשירותים כאלה, ושוחחנו עם מאיר על החוויה האישית המורכבת, המטלטלת, שהוא עבר עם משפחתו בעקבות בחירתה של אמו. מאיר, עצרנו בעצם כשאתם הגעתם, יש כמה ימים ואתם כבר ביום האחרון בבית מלון. בוא נחזור רגע ליום האחרון הזה, ולפני שנחזור לדבר על מה קורה שם מבחינת הרגשות והתהליכים, תנסה רגע לתאר לי כאדם זר, רגע, מה בעצם הפרוצדורה, מה הסדר יום, מה הולך לקרות, קמים בבוקר ומה עושים?
כן, אז כמו שאמרתי, יש את הימים שלפני, ספציפית לנו, אני אפילו לא זוכר אם זה נקבע לנו או שזה היה בחירה, אבל נקבע זמן האירוע בשעות הערב המוקדמות, אחרי הצהריים, נדמה לי בשש בערב או משהו כזה. הלילה שלפני באופן טבעי הוא לילה מורכב. אני אוסיף פה איזו הפתעה לעלילה, שגם אותנו הפתיע בפועל, אז ייכנס לאווירה. אחד הדברים שקרו, אנחנו נסענו ביום רביעים, אני זוכר נכון, ובאופן טבעי בארץ התקשרו לאמא, אלה שרגילים התקשר אליה יום-יום והיא לא ענתה, והתחילו להבין שמה שנקרא בשפה המשפחתית אצלנו היא נסעה לשוויץ. לנסוע לשוויץ זה... מבינים מה המשמעות של זה אצלנו במשפחה, והתחילו לחפש, וכמובן תפסו אותנו בטלפון והסברנו, וביקשנו שיכבדו וכו' וכו'. ואנשים מאוד קרובים, שהיה חשוב להם ואכפת להם, וברגישות כזאת או אחרת התקשרו וביקשו לדבר איתה, חלקם בלהיפרד ממנה וחלקם בלנסות עדיין לשכנע אותה, כל אחד בדרכו וברגישותו. ושתיים וחצי אחיות מאוד קרובות אליה, אני אקרא לזה, כי זה שתי אחיות ואחיינית מאוד קרובה, פשוט הגיעו. אמרו, אני לא יכולה לאפשר לה שתעשה את זה בלי שאני נפרדת ממנה. עזבו הכל ובאו. ופתאום הם היו אצלנו. כלומר, אמרו לנו יום לפני, קניתי כרטיסים בצורה כזאת או אחרת. אבל, ושוב, זה חוזר לנקודה שדיברנו עליה. ראשית, שהכל קורה והכל מטלטל והכל בקיצוניות. ושנית, שהנושא של רגישויות. ואני אומר את זה לזכותן, לא בביקורת, הן היו מאוד רגישות כמה לכפות את עצמן וכמה לא. סליחה, אולי זה ישמע שבביקורתיות לכפות, אבל אני רואה את זה בצורה חיובית.
אני חושב שלהגיד שמיידות האיזון זה דבר חיובי, לא דבר שלילי.
כן, כן, כן. המילה לכפות אולי הייתה נשמעת ביקורתית, אבל אני אומר, באמת, הן ידעו לבוא ולהגיד, יהודית, אנחנו אוהבות אותך, אנחנו לא יכולות להרשות לעצמנו שתעלמי, אנחנו לא הולכות, ניסינו לשכנע אותך כל כך הרבה זמן, ברור שעכשיו זה פחות רלוונטי, נשמח אם תמשיכי לחיות, אבל אני רוצה להיפרד ממך. אמא הבינה, קיבלה, אמרה, אני לא רוצה שעכשיו ישבו לי פה על הראש בשלושה ימים שיש לי אינטימיות עם הילדים שלי, אבל כן, נתנה שעה פה, שעה שם, הן מצאו לעצמן את המקום שלהם, יש בדודה שלנו שגרה בשוויץ, שגם היא הייתה ברגישות הנכונה של כמה כן להיות וכמה לא להיות, וכמה לאפשר לנו לדעת שאנחנו מוזמנים להיעזר בה ככל האפשר, וגם מוזמנים שלא, כל אחד ברגישות שלו, כך שבסך הכל, אני חושב שזה נותן עוד איזה תחושה של הבנה של מצד אחד כמה יש הפתעות, כמה יש טלטלות, וכמה הרגישויות הן בכל רגע והן נורא חשובות.
ובטלטלות האלה באותו יום אחרון, אין חרטות?
חרטה או לא חרטה, השאלה הזאת, לייחס רק לאימא. כלומר, אנחנו, כל מי שמסביב, אני בחוויה האישית שלי, עשיתי הכי טוב שאני יכול, לכל אורך השנים, לכל אורך החודשים האחרונים, לכל אורך הימים האחרונים, לאפשר לה להבין שאני אעשה הכל, ואשמח שהיא תמשיך לחיות, ואכבד את החלטתה. אצלה, עוד פעם, כמו שאמרתי, בהבנתי, הייתה מאוד תחושה של הקלה, של הצלחה בלא לגמור את החיים בצורה הלא נכונה שהיא כל הזמן פחדה ממנה. כלפי חוץ לא היה. אני לא יודע להגיד מה קורה לבן אדם בפנים, לא היה לי איזה אינדיקציות. בעיניי, אולי המילה חרטה היא פחות רלוונטית, אולי הולכת ומתגבשת איזו תהייה, שאני חושב שיש לכל בן אדם, בטח כשהוא מתקרב למותו, אבל גם כל אחד, אני חי בהבנה שכל רגע מתקרב למותי, הפוטנציאלי, כמו שהזכרתי קודם, התהייה הזאת על, וואו, העולם הולך להיות בלעדיי בעוד רגע, או בעוד כמה רגעים, או בעוד כמה זמן. התהייה על העולם אחריי, האנשים אחריי, אני חושב שזה משהו שכמובן הולך ומתחדד ברגעים כאלה. לא חושב שאני יכול להגיד את המילה חרטה.
היא לא הייתה סימנים ואתם לא שאלתם.
כן שואלים, בעיקר כי זה חלק מהפרוצדורה, כן. אנשים שפוגשים אותה ברמה המקצועית, מאוד שואלים ומבדעים ומבהירים בכל רגע לבן אדם, בכל מפגש, שאתה בכל רגע רשאי ונשמח שתתחרט, ונשמח שתמשיך לחיות, כי לחיות זה טוב וזה חשוב, ואנחנו מאמינים שזה חשוב, עם זה שאנחנו מאפשרים לך את הבחירה שלך, וגם ברגע האחרון, אם אתה תחליט שלא, אם את תחליטי שלא, לא נכעס עלייך, לא יבאס אותנו שהשקענו בך כבר כל כך הרבה, לא, חיים זה לפני הכל, ואם בחרת, אנחנו נכבד את בחירתך.
מטלטל באמת.
אז באמת, הלילה שלפני, כשיודעים שהוא הלילה האחרון, שזה די נדיר, הוא באופן טבעי מורכב.
אפשר להירדם? אפשר לישון?
בחירתה של אמא הייתה ספציפית שהאחיינית שלה תהיה איתה, מסיבותיה היא. בדיעבד מסתבר שהיא ישבה ובערך כל הלילה כתבה והכתיבה לה מחשבות ומסרים ומה היא רוצה להגיד לנו, היה לה יותר קל כך מאשר פנים אל פנים ברמות מסוימות. באינטימיות מסוימת. וגם אנחנו, כל אחד, גם עם עצמו וגם עם האחרים, בוחרים את השעות שלה להתהפך לבד וביחד, או רגע לדבר, או רגע לקום, או רגע לנסות להירדם. כן, רגעים מורכבים, למרות שכשאני שומע את השאלה הזאת ואני חושב על זה, יש רגעים מורכבים בחיים שבהם, כן, לא ישנים לילה, בין אם זה אחרי שאבא נהרג, ובין אם זה, יש בחיים כמה הזדמנויות של לילות מאוד משמעותיים, וזה בהחלט אחד מהם.
ואז קמים בבוקר אחרי לילה לבן.
אז כן, היום האחרון, עוד פעם, בתפיסתי הוא בחירתה. מראש שואלים אותה איך היא רוצה, ומראש, כמו שאמרתי, גם הדברים לא בדיוק בסוף כמו שהיא רוצה, כי היא משנה את דעתה, וזה בסדר. איפה היא רוצה לאכול, מה היא רוצה. זה גם מעניין הנושא של אוכל, אמא הייתה מאוד בן אדם של אוכל ושל מתוקים ושל אהוב, וגם פה היא פחות התעניינה בזה. גם כמו שאמרתי קודם, היא כאילו ניסתה לשחזר חוויות, אבל בעיניי לא ראיתי שזה תפס אותה רגשית, וגם לדעתי ביום האחרון היא לא אכלה ולא התעניינה, ובימים האחרונים משהו שם דאך, אני לא יודע כמה זה מודע, אבל הלכה לפחות ופחות להתעניין בדברים, קיבטה כאילו, סוויץ'ים.
לתחושתך, אם אני מבין נכון, עצם ההחלטה, התובנה, המעשה, הנסיעה, כבר בעצם הגוף התחיל לפעול לפי ההחלטה עוד לפני שזה קרה.
בעיניי יותר הנפש, כאילו קיבטה סוויץ'ים, כאילו, לא יודע, אני עולה לי עכשיו הדימוי כשאתה אומר את זה, אני יוצא מהעולם התעמלות, אז אני מתחיל להוריד סוויץ'ים, מחבא את האור הזה ואת האור הזה ואת העניין הזה ואת העניין הזה, ובסוף סוגר את הדלת ובסוף נועל את הדלת, וכל הפעילויות האלה של סוף חיים, שבעיניי אנשים, לא יודע אם זה מוגזם הביטוי, אז לא זוכים לעשות אותם, אבל אנשים פתאום נעלמים או פתאום דואחים למצב שהם כבר לא, כאילו באיזשהו מקום בעיניי תת מודע, אבל נפשי, הלכה וקיבטה תחומי עניין או פעילויות. אוקיי, עכשיו קבענו שבארבע לוקחים מונית לשם, אז אוקיי, אז עכשיו שלוש ושלוש וחצי, כאילו זה הולך ומתקרב הפרקטיקה של זה, אז בשתיים היא נפרדת היא בחרה שרק יואב ואני ניסה איתה, שרון ושתי הבנות שלי, מוריה ואוראל, נשארו במלון, אז בשתיים היא סוג של נפרדת מהן, שוב, בתפיסתי, בהתבוננותי, כבר הייתה קבועה, כבר נפרדה בשבילן, כי הן רצו, אבל היא כבר נפרדה כנראה קודם, ולוקחת עוד קצת זמן לעצמה, ואנחנו עם עצמנו, וגם כן, יואב ואני נפרדים ממי שנשאר מאחורינו במלון, ונוסעים במונית. אמא, יואב ואני נוסעים במונית לאתר של אקזיט. מקום מכובד, נעים, לא גרנדיוזי, מאפשר איזשהו שקט, אני חושב, חושי אני אקרא לזה. סוג של לדמות חדר במלון לא מפואר, משהו נעים, עדין. אני חושב שזאת תפיסה נכונה של סיום חיים, אבל זה שוב סובייקטיבי לגמרי שלי. נוסעים לשם, פחות מדברים בדרך, כלומר, אני חושב כל אחד קצת מתכנס לעצמו. עכשיו אני תוהה על זה מה נהג מונית חושב כשהוא נוסע לשם, אבל אולי הוא כבר לא פעם ראשונה עושה את זה. מקבלים את פנינו שם, המלווה שלה שהיא כבר מכירה ואנחנו מכירים, המקום כבר מוכר כי היינו שם כבר פעמיים בפגישות רעיונות האחרונים האלה, אז זה כבר הרגשה של לא משהו זר וחדש שצריך לדמיין אותו. האנשים מוכרים, הסביבה מוכרת, הם לפני זה הראו לנו את המקום כשהיינו שם והסבירו, זאת המיטה, כך עושים את זה, אלה המכשירים, אלה התכשירים, זה תחושה של משהו מוכר. וכן, הם מלווים אותנו בכל התהליך, מכינים אותם, משוחחים איתה שוב, מוודאים איתה שוב. והיא בוחרת בדרכה להיכנס למיטה, בעצם להתחבר לאינפוזיה, ומאותו רגע זה שליטתה, כלומר היא מחוברת לאינפוזיה, מראים לה זה המתג, והיא לוקחת את הזמן שלה לעוד שיחה אחרונה ולעוד להגיד משהו ולעוד סתם שקט וסתם לנשום ואיזה מוזיקה שרוצים, ובאמת מאפשרים איזה אינטימיות שרוצים. הם שואלים, נוח לכם שנהיה בחדר, לא נוח לכם, אנחנו פה מעבר לדלת, תרצו תקראו לנו, את רוצה להיות רק עם בן אחד, את רוצה להיות עם שניהם, שאחד ייכנס, שאחד יצא. באמת מאפשרים רזולוציות ורגישויות משמעותיות ואחרונות, עד שבא הרגע שהיא אומרת, כן, אני מוכנה, אני רוצה ללחוץ על הכפתור. תפקודים הולכים ויורדים עד שבעצם הנשימה נפסקת. זה רגע מאוד עוצמתי. אני לא יודע לקרוא לו, אני לא יודע להסביר אותו. רגע מאוד עוצמתי בתפיסתי ברמה הרגשית, באותו רגע שאני יודע להרגיש ולשחזר את זה גם עכשיו. אצלי זה בא לידי ביטוי בהתפרצות של איזה בכי מאוד חזק, שכנראה לא היה בימים שלפני או בתקופה שלפני, פה ושם בכיתי. בכי נקרא לזה רגיל של סטנדרטי של פרדות, או אולי קצת יותר, אבל שם היו עוצמות ש... אני רוצה להגיד, לא הכרתי מאז אבא, אבל זה קצת יותר מורכב. אצל אבא לא ידעתי לפקוט, זה לקח שנים אחרי זה שידעתי לפקוט על אבא. אבל זה רגע מאוד עוצמתי, לא יודע. מבחינתי זה פעם היחידה בחיים שחוויתי נשמה עוזבת גוף, אם יש דבר כזה, או גוף שמפסיק לחיות, או כל אחד יקרא לזה בדרכו. יש לזה עוצמות סובייקטיביות, אובייקטיביות, אני לא יודע להגיד, אבל מאוד עוצמתי. זה ממש איזה זמן, אני לא יודע להגיד כמה דקות, של לבד להיות שמה ולפקוט בווליומים משמעותיים, משהו משחרר אולי, משהו, כל אחד יקרא לזה.
אני חייב להגיד שזה כל כך חזק הסיפור שאני מתקשה לשאול שאלות אפילו, למרות שאני גם מסתקרן לדעת, נגיד, כן. האם אחיך הגיב בצורה דומה לשלך או אחרת? האם הרגשת או שהיית מכונס רק עם עצמך?
זה מעניין. אני לא חושב שאני יודע להגיד. כשאתה שואל את זה ואני מנסה לדמיין, היינו ביחד, התחבקנו, הוא פחות, אני חושב, הרשה לעצמו להתפרק, אני אקרא לזה, to express, או שפחות איתים לו, או שפחות הוא חווה את זה, אני לא יודע להגיד, לא שאלתי אותו. אני חושב שהוא חווה קשה דווקא את התגובה שלי, אם אני זוכר נכון עכשיו שאתה שואל את זה, אני ככה מנסה לשחזר. אני חושב שהוא חווה קשה את התגובה שלי, ויצא לרגע מהחדר, ולקח לעצמו את הזמן רגע לרגע בטח או משהו, ואז נכנס שוב להיות איתי. זה כמה רגעים או כמה דקות או כמה, לא יודע, אולי שעה, שעוד פעם הצוות שם מאפשר למשפחה להיפרד באינטימיות שלה בלי איזה לחץ והצוות... של אנחנו צריכים לסגור או מאוחר או אנחנו צריכים ללכת, אלא ממש להפך.
אבל הצוות תחושה. תומך גם בכם, זאת אומרת הוא בא להקשיב לכם, אתם צריכים משהו?
מאוד. מין תחושה של אנחנו פה ואתם תגידו כמה נכון קרוב או רחוק. בתחושתי, אנחנו מעבר לדלת במסדרון, ואתה תגיד לי כמה אתה צריך או לא. עוד פעם, כשאתה שואל את זה, לא חשבתי על זה קודם, אבל אני מדמיין שאצל משפחות מסוימות ראו צורך והיו איתם ביחד או חיבקו, ואצלי ראו שטוב לי לבד ככה, או לי וליואב, אז היו מחוץ לדלת. הם אנשים מאוד רגישים, מאוד מנוסים באופן טבעי. אין מילים לומר חוץ מטובות על אירוע שכזה ועל המקום ועל איך שהוא מייצר אותו. עוד פעם, כשאני מדמיין אלטרנטיבות של אנשים שרצו לגמור את החיים שלהם וראיתי, ואפשר למנות פה שמות של ידוענים, אבל אין צורך. שלא אפשרו להם ולא נתנו להם, ועשו את זה בצורה גם נפשית של להסתתר, כמו שאתה תיארת את זה קודם, וגם פיזית. באמת הימים שאחריהם גם משמעותיים, וגם נכון מראש להקדיש להם חשיבה ולשמוע אולי מניסיון, כי כן, זה עוצמות שאחריהם צריך
איך עוזרים לשגרח לדבר כזה?
בדיוק, פריקה, איזה... קודם כל, איך עוזרים לשגרח לדבר כזה, אני יכול להגיד, סליחה שאני עוד פעם לוקח את זה, על הרבה אירועים, גם כשאבא נהרג ברגע, חזרנו... זה תהליך שחזרה לשגרה, כולנו יודעים את זה, ברמה כזאת או אחרת, עם תמיכות כאלה ואחרות, אבל ספציפית לימים שאחרי, כן, יש את הלילה של אחרי, שהוא לילה משמעותי, עוד פעם, עם הביחד ועם הלבד, ועם המחשבות ועם הרגשות ו... וכולי, והיום שאחרי, בבחירה עוד פעם שאנחנו עשינו מראש, ואני חושב שהיא נכונה, גם כן יש פה איזה מעגלים של קרבה אולי, או מעגלים של התמודדות, לא יודע איך לקרוא לזה. אז שרון ומוריה ואוראל טסו לארץ למחרת אחרי הצהריים, היינו ביחד יום מאוד שקט ככה של לאפשר לכל אחד ולנו ביחד להתחיל לאבד ולהקל את החוויה, ואחרי צהריים ליווינו אותם סוג של שקט, מאוד שקט לשדה התעופה. לא כמו שתארת קודם, סוף של חופשה מלאת אנרגיות, אלא מאוד מאוד שקט כזה של אחרי הסערה נקרא לזה. יואב ואני נשארנו עוד יום. במקור זה היה כדי לטפל בפרוצדורות ומנהלות, אבל אני חושב שזה גם מאוד נכון לאפשר איזה עיבוד של, של האירוע לפני שחוזרים. זה לא לשגרה, אבל להמשך. וגם כאן, כשאני חוזר ל... השגרה שאנחנו מכירים כולנו במוות הסטנדרטי, אני אקרא לו, של אוקיי, מישהו מת, אוקיי, יש לוויה, אוקיי, יש שיבה. הקצב של הדברים, וחוויתי את זה השבוע עם קרוב משפחה שליווינו את אמא שלו ביום חמישי, זה היה מאוד עמוס ובדיעבד, הוא כבר עכשיו יודע להגיד שזה לא נכון, אפילו שעוד כמה שבועות הוא יודע את זה יותר. רגע, לא הספקתי להיפרד ממנה, עשו לוויה, לא הספקתי לגמור את הלוויה, עשו שיבה. והתהליך שאנחנו עשינו בעיניי נתן פה איזה קצב יותר נכון. וכאן הזכרת את זה בפתיח, כאן פעם ראשונה הכרתי שיש דבר כזה עלי שלכת, והכרתי שיש בכלל איזה בחירות לאנשים, אמנם אמא הדגימה לנו שיש בחירות בצורה הכי קיצונית, אבל שלכל התהליכים יש בחירות, לא חייבים לעשות בדגם הזה שהתרגלנו אליו באיזה סוג אוטומטי, ובקצב שהתרגלנו אליו בסוג אוטומטי, ובדגמים המאוד ספציפיים שהתרגלנו אליהם, לא, יש בחירה בכל דבר, כולל במוות ובקצבים שלו ובאיך לעשות, אני חושב שהקצב שגם הוא הוכתב על ידי אמא, גם נבחר על ידי אמא, וגם הפרטים שלו שברמה מסוימת אנחנו בחרנו, אפשר את זה וחזרנו לקראת סוף השבוע לארץ, הארון של אמא הגיע קצת אחרינו, התארגנו בסיוע עלי שלכת ללוויה בתחילת השבוע שאחרי, ומכאן זה בעצם דברים שכל אחד לצערי מכיר, לוויה, שבעה, 30 שנה, אבל עדיין חוויה משמעותית. כל מוות.
זה כנראה. נכון. אני רוצה רגע באמת לקחת מתוך הסיפור האישי ולדבר רגע בחזרה על מה זה המתת חסד, שזה, הוא באמת תהליך מורכב, הוא מורה הרבה שאלות. האם בכלל לאפשר לאדם לקבל החלטה לסיים את חייו? האם לסייע לו בתהליך? ואם מסייעים לו בתהליך, אז באיזה רמה? האם לאפשר לילדים מתחת לגיל 18 לעבור את התהליך? ניסיתי קצת לקרוא ולהבין, ובכל מדינה יש הגדרות שונות. למשל, בהולנד מותרת המתת חסד אקטיבית, כמו שעברתם בשוויץ, כן. גם בבלגיה. בבלגיה, דרך אגב, זו המדינה היחידה שמצאתי בעולם, שמאפשרת המתת חסד אקטיבית גם לילדים.
בהגדרת החוק זה לקטינים, וזה לקטינים. זה עדכון חדש יחסית של החוק, כן, ממש נכון. מהשנים האחרונות, מהתקופה האחרונה.
ובארצות הברית זה תלוי מדינה, אורגון הייתה המדינה הראשונה שהתירה מתת חסד אקטיבית.
זה מעניין שאתה מזכיר את זה, את הפרספקטיבה, באמת קצת זום אאוט לעולם. בשוויץ זה ברמה מסוימת בתרבות, שונה מאוד מפה. אני לא אגיד שזה בתרבות בכלל, אני לא אגיד שזה אצל כל אחד, אבל זה מאוד בשיח, זה מאוד קיים, זה מאוד במודעות. דוד של אמא, שאני מדבר עכשיו על... שנים לפני, כשהייתה צעירה, עוד לפני שהיא התאלמנה, לפני שהיא חשבה על מוות, לפני שהיא רצתה מוות, דוד של אמא שוויצרי היה רופא מכובד, בן, אם אני זוכר נכון, הגיע לגיל 90, הבין שהתפקודים שלו יורדים, הלך לאקזיט, סיים את חייו, זה היה דבר כמעט כמו שאנחנו הולכים ללוויה של כל בן אדם אחר בחיינו שנפטר בבית חולים או נפטר בהוספיס בית או דבר אחר.
זה נכון, זה חלק מההבדלים הדרמטיים, אבל באמת אקזיט, למי שמשומעים לא יודע, עד כמה שאני יודע לפחות, מטפל רק באזרחים שוויצרים.
נכון.
ומעט מאוד מדינות בכלל מתירות לאזרחים זרים לעבור את התהליך, שוויץ היא אחת מהם.
נכון.
ודיגניטס הוא באמת הראשון, אני חושב, שהיה בשוויץ, שאפשר בעיקר לאזרחים, לתושבים שאינם, או לאנשים שהם אינם אזרחי המדינה. לעומת זאת, יש גם, קוראים לזה המתת חסד פסיבית, למרות שהיא לא המתת חסד, זה בעצם אי הערכת חיים, והיא נתפסת כפשרה על ידי מדינות אחרות, בכללם ישראל. היא יותר אי-ערכת חיים, זאת אומרת, אימנעות מטיפולים מעריכי חיים. גם בתהליך הזה יש הבחנות שונות בין מועד קבלת ההחלטה, זאת אומרת, אם אדם בהכרה במועד מועד שהוא קיבל את ההחלטה, או רק לאחר שהוא הובחן, אם הוא בגיר או קטין.
כן, יש כאן חלוקות לוולונטרי, לא וולונטרי, יש כל מיני ניואנסים, זה נכון.
גם מי מבקש, אם אני מבקש עבור, אדם מבקש עבור עצמו, או בעבור קרוב משפחה, באיזה אופן הוא מבקש את זה, זאת אומרת, האם הוא מבקש את זה בצוואה בחיים, האם הוא מבקש את זה בהנחיות רפואיות, טיפוי כוח מתמשך, יש תפסים שונים, הגדרות שונות בחוק לדברים האלה. גם אם מילית את התפסים, האם הפקדת אותם בידי המדינה.
בצורה נכונה, מאוד חשוב. תופס יכול להתפס כלא חוקי, ובן אדם, כמה שהוא ירצה, ויהיה מאוד ברור שהוא רצה, מבחינה חוקית אי אפשר יהיה לא להאריך את חייו, בסיטואציה שבה היה ברור שהוא רוצה שלא יאריכו את חייו. לכן מאוד חשוב להקפיד פה ולעבוד עם אנשי מקצוע שמכירים את זה, על מילוי נכון של רצונותיך, כמו בצוואה של רכוש, אם מישהו יצוות רכושו ויעשה טעות קטנה בנייר, אחרי זה את הרכוש יקבלו אלה שהוא לא רצה.
נכון, אחד הדברים שבאמת הבחנתי בהם בסיפור שלך, שדיברנו על שוויץ, שבאמת גם שם התהליך התחיל עם תפסים, אבל להבדיל פה ממה שאנחנו מדברים, שכמעט כל התהליך באי ערכת חיים הוא תפסים בלבד, עד הרגע שמגיע הנקודה, ואז כבר בעצם אין עם מי לדבר, צריך למלא את התפסים או לא, וזה נשאר משהו מאוד טכני עם התפסים חוקיים וקבילים וכדומה. בשוויץ בעצם כל השאר התהליך היה ורבלי, שבדקו עם אמא אם היא באמת מתנגדת או לא.
כן.
זאת אומרת, מעבר לתפסים שהיא מילתה, בדקו איתה, יש עם מי לדבר, מה שבדרך כלל באי ערכת חיים כבר לא תמיד אם יש עם מי לדבר. החוק הישראלי מבחין גם בשלושה מצבים, זאת אומרת, חולה שאינו נוטה למות, כלומר, אדם שכהגדרתו הוא חולה, אבל על פי הערכות הרפואיות יש לו יותר מחצי שנה לחיות, והחוק אינו מאפשר לו להימנע מטיפולים מצילי חיים. לעומת החולה הנוטה למות, שערכת התוחלת חיים שלו ידי הצוותים הרפואיים היא עד חצי שנה, במצב הזה החולה יכול לבקש שלא ינתנו לו טיפולים מאריכי חיים, אבל הוא לא יכול לסרב לקבל טיפולים נלווים כמו הזנה מלאכותית, אנטיביוטיקה, טיפול במחלות, סימפטומים נלווים כמו סכרת או דברים.
יש כאן המון המון פרטים, ובאמת מי שרוצה צריך להיכנס לדברים האלה עם איש מקצוע של מה מותר ומה אסור ומה נכון ומתי נכון, כן.
וחולה סופני בהגדרתו בחוק, שזה השלב השלישי, שהוא באמת מישהו שתוחלת החיים שלו הוגדרה כעד שבועיים, ורק במקרה הזה ניתנת לחולה הזכות לבקש להימנע מטיפולים נלווים.
כולל להימנע מאוכל, להימנע מנוזלים, שוב בניואנסים כאלה ואחרים.
והחוק אוסר אבל מצד שני על כל עשייה או מתן תרופות או טיפול שנועד לסיים את חייו. גם אם זאת הייתה בקשתו.
נכון, וכן הקלת כאבים מותרת ברמות שאינן מסכנות, ושוב, לא עורך דין אני, אבל שאנשים ייכנסו וילמדו.
החוק גם דרך אגב קובע שכל אדם מגיל 17, החוק הישראלי קובע שכל אדם מגיל 17 כשיר לקבל החלטות, רשאי לתת הנחיות רפואיות מקדימות, שזה בעצם מדובר על אדם שהוא בריא, הוא יכול לקבוע את האופן שבו יטופל כאשר הוא יהיה במצב כזה של חולה הנוטה למות, ואז הוא צריך מלות תפסים שנקראים הוראות רפואיות מקדימות, הנחיות מקדימות מפורטות, יש שוב תופס מיוחד, וגם פה הוא צריך למנות מיופי כוח. מצד אחד המחוקק נתן המון במה והמון מקום לכל אדם צלול בהכרה מלאה, אז רצונו הוא קובע, אבל בתוקף באמת יש הרבה מאוד קושיים ליישם את זה. ואני חושב שהמסקנה היא באמת חלק מהסיבה שבכלל אנחנו עושים פודקאסט, שזה נושאים שאתה נגעת בהם, שמוות נוגע בסוף בכולם, ואיך ניגשים אליו לכל היבטיו ולכל שלביו, זה נושאים ראויים לשיחה, ראויים לדיון, גם בהיבט הציבורי וגם בהיבט הפרטי.
תראו, אותי מה שלימד התהליך הזה, זה באמת שיש בחירה. זה אני חושב הכותרת הכי חשובה. בכל דבר יש לנו יותר בחירה ממה שאנחנו מדמיינים. וחשוב שאנשים באמת יבינו ששווה להשקיע, וחשוב להשקיע בחשיבה על דברים שנחשבים ללא נוחים ולא נעימים לחשוב עליהם ולשוחח עליהם, לשוחח עם מי שחשוב לכם ולדבר עם מי שחשוב לכם, ולשתף ולקבל ולבנות תהליך של תמיכה בדברים האלה, ולהבין שאתה יכול לבחור איך תהיה הלוויה ואיך יהיה אחרי, ויש בחירה, זה המסר שלי.
מאיר, יש נקודה שהייתי רוצה שניגע בה בכל זאת.
בבקשה.
היא עולה. איך ניגשים לטפל בזה טכנית? כמה זה עולה? אני בכלל, כל אדם יכול להרשות לעצמו? איך זה פריבילגיה של עשירים? מה זה הדבר?
שאלה חשובה. הפרקטיקה היא חייבת להיות חלק מזה. תראה, אני אענה לך בשלושה היבטים. הראשון והחשוב בעיניי זה שזה אירוע הכי משמעותי בחיים, אחד הכי משמעותיים בחיים של כל מי שמשתתף בזה, ובטח של אותו בן אדם שהולך. ואני חושב שאירוע כזה זה אירוע שחשוב לעשות אותו נכון, חשוב לפרגן אותו כלכלית. אם יש לך בחירה בין מלון כזה למלון כזה, תעשה את המלון הנכון, תלך ותפרגן לבן אדם הזה ולאנשים שמסביבות הארוחות הנכונות, או כל דבר אחר שנכון בעיניכם. כי כמו שאמרנו, כמו שהסברתי, זה אירוע שרגשית הוא מאוד משמעותי, מאוד טעון, וזה נכון לתת לו את הפסיליטי כדי לאפשר אותו, לעבור אותו בצורה הטובה ביותר, ולא בגלל שהתקמצנתי על 500 יורו, עכשיו סבלתי וכיתרתי, ואני לא אתן דוגמאות, אבל אני חושב שזה ברור. ההיבט השני שאני רוצה לומר, זה שהאלטרנטיבה בטוח יותר יקרה. כלומר, להמשיך לחיות, בטח כשמזדקנים, בטח כשחולים, לא צריך לספר, בטוח זה יותר יקר. אז דמיינו,
אתה אומר, אם מישהו מעיז לשאול את השאלה של עלות תועלת, אז
דמיין שאותו בן אדם ימשיך לחיות עכשיו כמה אתה הולך להוציא עליו. אז כנראה שיש לכם את הכסף הזה להוציא, אז במקום להוציא את זה, סליחה שאני אומר, על תרופות ועל דברים רעים אחרים שאני לא אפרט אותם, תוציאו את זה על להיפרד נכון.
אני בכל זאת רוצה ללחוץ אותך לאיזה נקודה, אולי אני אשאל את זה אפילו טיפה בגסות, אבל כמה עולה את
הנוגים? אני אענה, אני לא רוצה להישמע מתחמק. מדובר באלפי יורו. כמה אלפי יורו? תלוי איך אתה בונה את זה, איך אתה תופר את זה. ספציפית החברה עצמת, אפשר למצוא באינטרנט את המחירונים שלהם, זה לא קשה. יעלה 5,000 יורו, יעלה 10,000 יורו, מלון כזה, נסיעה כזאת, כרטיסים כאלה. אז אתה מדבר על כמה עשרות אלפי יורו שאנשים שאני מכיר פלוס מינוס מוציאים על נסיעה לתאילנד עם המשפחה ועל שיפוץ המטבח ובטח על אירועים בר מצווה וברית
יורו,
מילה.
עשרות אלפי שקלים.
עשרות אלפי שקלים, עשרות אם זה 5,000 יורו, אם זה 10,000 יורו, אם זה 20,000 יורו. זה חוויה כזאת שנכון לא לספור שם את היורוים בעיניי, בתפיסתי.
בחלק מהתובנות בעצם שאתה עברת בתהליך האישי שלך ובחרת לדבר, אני מבין שבחרת לדבר על זה גם בפורמטים קצת פחות שגרתיים.
התהליך שקרה לי בטווח היותר רחוק אחרי האירוע הזה, ובכלל לאורך החיים, כמו שהבנת, אני הרבה זמן סביב הנושא, זה שחוויתי חוויה, כמו שמדי פעם אמרתי, שאני חושב שיכולה להיות נכונה, וקיבלתי תמיכה ועזרה, כולל ספציפית בליווי של אלי שלכת, שכשהסתכלתי על זה אחורה, אמרתי, אני רוצה לאפשר ולהציע לעזור לאנשים ולהציע מניסיוני, לאו דווקא ספציפית על המתת חסד, אלא על כל התהליך של סוף חיים ושל פרדות ושל בחירות, אני הייתי שמח לעזור למי שרוצה לעסוק בנושא הזה. וכך, תוך כדי לימוד וכניסה והכרה של העולם הזה, נחשפתי באמת לפורמט שנקרא קפה מוות.
זה נשמע קצת מוזר, אולי אפילו מפחיד, אז אולי נכון, תרחיב במקור. טיפה מה זה אומר
עכשיו בכלל. עכשיו אולי יש קצת יותר חשיפה, כי ממש לפני כמה חודשים יצא ספר בעברית שנקרא קפה מוות. מה שקרה זה שזה התחיל בחול, התחיל באירופה, הגיע לארצות הברית. אנשים שבאמת הבינו שהסביבה שלהם נמנעת מלשוחח על הנושא הזה של מוות, והם רצו, והם חשבו שחשוב להם לדבר על מוות, והם יצרו פורמט של להזמין את כל מי שמעוניין לערב בבית קפה, לשבת סביב שולחנות משך כמה שעות, ופשוט שיחה חופשית. יש לזה איזשהו פורמט, ומי שרוצה מוזמן להיכנס לאתר אינטרנט שלהם, הם פתוחים והם מעודדים את מי שרוצה לפתוח קפה מוות.
אנחנו נשים לינק, אני מציע, בפרסום של הזה, למי שירצה לחפש, שיהיה לו קל גם.
אז הפורמט הוא קצת מובנה, הוא עם מין שאלות מנחות כדי לפתח ולעזור לאנשים לשוחח, מתחלקים לזוגות, לשלשות, יושבים בבית קפה, בסוף יש איזושהי סגירה בפורום המשותף, שאנשים קצת משתפים ומאפשרים, וזה הקפה מוות המקורי. כאן בארץ לפני כמה שנים, פרופסור עמיה ליבליך גילתה את הפורמט הזה וחשבה שמעניין אותה להביא את זה לארץ. בתפיסתה קצת שינתה את הפורמט, התאימה אותו לאיך שהיא חשבה שיותר נכון, ואני מסכים עם זה. פרופסור עמיה ליבליך, פרופסור לפסיכולוגיה, חוקרת ידועה עם ספרים מעניינים ומרתקים ועם סגנון מאוד ייחודי משלה. והיא חשבה שנכון שיהיו כמה מפגשים מתמשכים כדי לייצר אווירה קצת יותר אינטימית בקבוצה, ולאפשר במשך המפגשים עוד איזה רמה של העמקה. אני חושב, חוויתי את זה שזה נכון. וכמו שאמרתי, בגלל ההתעניינות שלי בנושא, שמעתי על הקבוצה הזו, ואני בעצמי השתתפתי בקבוצה כזו לפני שנה וחצי. ותוך כדי הפעילות, בשיחות ככה עם עמיה, הבנתי שיש ביקוש יותר גדול ממה שהיא יכולה לענות לו, שזה בתפיסתי מבורך, זה מראה שאנשים כן נפתחים וכן רוצים וכן מעוניינים. ושאלתי אותה אם מתאים לה, אני ברקע שלי גם כן מנחה קבוצות בהכשרתי ובניסיוני משך שנים בכל מיני הקשרים ופורומים, ושאלתי אותה אם זה בסדר מבחינתה שאני אקח וגם כן אפתח קבוצות, אציע לפתוח קבוצות כאלה. היא תמכה ועזרה וסייעה והנחתה, ובאמת ממש לפני כמה שבועות אנחנו סיימנו שנה ראשונה של קבוצה שאני הנחיתי. מאוד מעניין.
אני רק רוצה להבין קצת יותר טוב את הפורמט. זאת אומרת, זה מפגש חד פעמי? זה
לא, זה מתמשך. מפגשים. כן. הפורמט שהיא הציבה ואני הלכתי איתו זה 8 מפגשים לאורך השנה, פעם ב3 שבועות, 8-10 בערב, קבוצה קבועה יחסית, שנפגשים, וכל מה שזה יוצר זה סביבה מאפשרת לשוחח על מוות. אין אג'נדה, אין סילבוס, אין דברים להשיג, אין בחינה בסוף. קצת הנחיה, כל אחד בסגנון ההנחיה שלו, קצת לתת כיוונים, קצת טיזרים, קצת כותרות, ובאמת יוציאה ממש לאחרונה ספר שמתעד שנה אחת של פעילות כזאת. ובאמת הביקוש הוא כזה שנראה לי שבקרוב, בשנה הקרובה, ממש בעוד חודש, אני אציע ונראה סדר גודל של 2-3 קבוצות נוספות שנפתחות כאן באזור המרכז. יש פורמטים דומים בארץ, לא בדיוק כזה, וזה רק מבורך.
אתה יכול לתת לנו חוויה, מה קורה שם, מה עובר שם, מצד האנשים שמגיעים, או אולי מצד המנחה, או...
מצד המנחה אני יכול לספר לך ש... זה מעניין, זה שונה, זה אנשים. אנשים הם שונים, אנשים הם מעניינים, אנשים הם מפתיעים. לאנשים החוויה הזאת היא חשובה, היא מאפשרת, היא כמובן משתנה מאדם לאדם. כלומר, ברמת האנקדוטות, אתה יודע, גיליתי, או אנשים משתפים באיזשהו שלב, שחלקם לקח להם זמן לשתף בכלל בסביבה הקרובה שלהם, במשפחה שלהם, שהם נמצאים בקבוצה כזאת. חלקם עד היום לא שיתפו, נוח להם ש... יש להם את הבועה הזאת בחיים שעדיין מוקדם להם לשתף לגביה. היה סיפור שמישהו סיפר שאיפשהו באמצע השנה הזאת, פתאום בנסיעה עם אבא לבית חולים, הוא שאל את אבא איך הוא מרגיש עם הנושא הזה. שיחות שהם אף פעם לא עשו קודם. אז זה אפשר פתאום איזה שיחה. יש כאלה שהופתעו מהתגובות של הסביבה שלהם כשהם סיפרו את זה, שזה גם חשוב ומעניין. מעניין תוך כדי זה לגלות, כמו בכל דבר בחיים, אני חושב, כמה אנחנו גם דומים בהרבה דברים, וגם כל אחד הוא אינדיבידואל בפני עצמו. חוויות משותפות שפתאום מישהו מספר איזה משהו נורא אינטימי, מאוד אישי, הוא חושב שהוא היחידי שחווה את זה, פתאום מישהו אחר סביב השולחן חווה משהו מאוד דומה, בגילאים שונים, הוא מספר לו פרספקטיבה אחרת, איך זה נראה אחרי כמה שנים, והוא מספר שזה באותו זמן. באמת, עולם ומלוא, אני באיזשהו שלב כשאספתי חומר ולמדתי את הנושא הזה, הרגשתי שאני טובע בים המוות הזה, כי יש באמת הרבה, כן.
מאיר, אני רוצה באמת קודם כל להגיד לך עוד פעם תודה. זה באמת היה חוויה מאוד מיוחדת, זכות מבחינתי אפילו.
תודה.
לנהל את השיחה הזאת ולשמוע את החוויות.
אתה יודע, אחת הברכות ששמעתי אנשים מסיימים אירוע מסוג כזה, שאהבתי וניסיתי לאמץ, מישהו אמר, אני רוצה לברך אתכם, אותך, את המאזינים, שתחיו כל ימי חייכם. דורש קצת חשיבה כזה, כן. לא פשוט לשמוע, אבל אני שמח לברך.
אז תודה לך באמת עוד פעם, ותודה לאיתמר סוויסה, עורך התוכנית, ולרן לוי, העורך הראשי של עושים היסטוריה, ולדני תימור, המנהל העסקי. נתראה בפעם הבאה.